טוב. אז באופן טבעי, בימים כאלה, המחשבות הן צריכות להיות עסוקות. אני מקווה שאצל כולנו, במחשבה, באמת, מה ניתן לעשות, מה צריך לעשות, במקום שלנו, שכל אחד ואחד באופן אישי, כי לתת כל מיני עצות למנהיגים, זה נחמד ככה, לאיזה שיחות סלון, למה לא מתקפים ככה, למה לא עושים ככה, אבל בסופו של דבר, אדם שבאמת רוצה להשפיע על המציאות, שואל את עצמו בסוף, מה המקום שלי בתוך הסיפור הזה. אז כמובן שתפילה זה תמיד הדבר הראשון, שאנחנו ודאי מאמינים לגמרי שהוא פועל, משפיע, ולכן ודאי שזה הדבר הראשון להתחזק בו. אבל נסתכל בצורה יותר רחבה קצת על הדברים, שבסוף זה משהו כללי, אבל שמשפיע בסוף גם על יכול להשפיע גם על ההתנהלות הפנימית של כל אחד ואחד מאיתנו. אז חרגנו היום קצת ממנהגנו, וכיוון שזה באמת, יש פה איזה מקור מאוד מאוד חשוב, שנראה לי שכדאי לפגוש אותו ממש, כל אחד ככה יראה את האותיות מול העיניים, אז נראה את הדברים בפנים. אז הבסיס של הדברים זה גמרא מאוד מפורסמת, שאני רוצה בעזרת הרב אשלג להבין את הגמרא הזאת יותר לעומק ויותר ביסודיות. הגמרא אומרת במסכת שבת, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, תינוק בן יומו חי, אין צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, עוג מלך הבשן מת, צריך לשומרו, שנאמר ומוראכם וחיתכם יהיה. כל זמן שאדם חי, אימתו מוטלת על הבריות. כיוון שמת, בטלה אימתו. אמר רב פאפה, נקטינן. נקטינן זה מילה כזאת שאומרת, מקובל, מקובל עלינו, מקובל אצלנו. אריה, הבית רי לא נפיל. כלומר, אריה שהוא רואה שני אנשים, הוא לא נופל עליהם. זאת אומרת, הוא לא מתנפל כשהוא רואה שני אנשים. אומרת הגמרא, אקא חזינן דנפיל, אנחנו רואים מעשים בכל יום שאריה מגיע ונופל על שני אנשים ונופל. אומרת הגמרא, ההוא כדי רמי ברבא. דאמר רמי ברבא, אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה. שנאמר אדם בעיקר בעל ילין, נמשל כבהמות נדמו. אומרת, אריה, אם הוא רואה, במקרה של אריה, זה שני בני אדם, המפרשים פה גם קצת דנים, לכאורה, לפני כן ראינו, כל זמן שהאדם חי, אימתו מוטלת על החיות, אז אולי אפילו גם אדם אחד, לא משנה, אבל ברמת העיקרון, יש פה אמירה מאוד ברורה. האמירה הזאת אומרת, חיה מפחדת מאדם. זהו, זה ככה. חיה מפחדת מאדם. מה ההיגיון הפשוט של מה ההסבר הפשוט של הדבר הזה? אז ברור, ההסבר הוא שלאדם יש צלם אלוקים, וכשהיא רואה את הצלם אלוקים הזה שיש באדם, אז היא נרתעת מהדבר הזה, והיא למרות שאולי מבחינת הכוחות שלה, כן, אריה הוא דבר גדול וחזק שלכאורה יכול להכריע בן אדם מבחינה פיזית, אבל מה שעושה פה את העבודה זה לא הכוח הפיזי, אלא הצלם אלוקים הזה שיש באדם, בתנאי שיש באמת צלם אלוקים. זאת אומרת, אם זה אדם שהוא חוטא, חס וחלילה, אז באמת החיה מתנפלת עליו, כי באמת הצלם אלוקים בעצם, כך כתוב בזוהר, כתוב בספרים, שכשאדם חוטא, אז משהו מהצלם אלוקים שלו בעצם קצת נחלש. כמובן שבפנים יש לו נשמה גדולה תמיד, אבל הצלם אלוקים בפועל המתגלה כלפי חוץ, הוא נחלש כאשר האדם לא מתנהג כמו אדם, אלא כמו בעצם כמו בהמה, כן? אלא, כמו שהגמרא אומרת, עד שנדמה עליה כבהמה. ברגע שהאדם נדמה כבהמה, זאת אומרת ההתנהגות שלו היא התנהגות יותר גשמית וחומרית, החיה יודעת באינסטינקטים הפנימיים שלה להרגיש את זה, והיא מתנפלת ומנצחת. בסוגריים אני תמיד מספר פה שני סיפורים בהקשר הזה, אחד אמיתי ואחד סיפור חסידי. סיפור חסידי זה על רבי שהלך עם תלמידיו ביער, ופתאום הם ראו עדת זאבים, ונכנסו לפניקה ולחץ מאוד גדול, והרבי אמר להם, מהר תעלו כולכם על העצים. עלו כולם על העצים והוא נשאר למטה. הם מאוד מאוד היו בלחץ שהם ראו אותו נשאר למטה, אבל ראה איזה פלא, ברגע שהוא נשאר לבד, הסתכל על הזאבים האלה, הזאבים האלה הסתובבו וברחו. ירדו התלמידים מהעצים, שאלו אותו, יורנו רבנו, מה ראית על ככה? אז ככה, זה סיפור קצת לא חינוכי, אבל הוא אומר, תראו, עליכם לא שמחתי 100% ש100% יש פה צלם אלוקים, אז אמרתי, תעלו על העצים שהזאבים לא יראו אתכם, ואמרתי, אני אשאר פה לבד, וקצת סיפור לכאורה לא כל כך חינוכי, וגם אולי קצת גאוותני, אבל סיפור חסידי, אז זה בסדר, אפשר להכניס הכל. הרעיון הוא מובן, כן? הרעיון שרבי אמר, אם אני אעמוד, תקל על הזאבים, ויהיו תברחו. הסיפור האמיתי, הסיפור המפורסם של אפי איתם, שכשהוא היה באיזשהו לימודי פום או משהו כזה, היו באלסקה, קצינים מאוד גבוהים, הלכו שם ואמר להם המדריך שהם הולכים לראות את הדוב הלבן, וברגע שהם יראו אותו, הם צריכים להגיד לו, It's my place. לעמוד מולו זקוף ולהגיד לו, It's my place, וככה היה, הם הלכו, אמרתי את זה ממנו פעמיים, סיפור הזה, אז כנראה אמיתי, הלכו שם בטיול הזה, שם בשלגים של אלסקה, ובאמת ככה במרחק, כמה מטרים מהם, לא זה פתאום רואים ככה איזה דוב לבן כזה, לא יודע אם זה אחד או שניים כאלה, די מפחיד. ואז עשו מה שאמר להם המדריך, שעמדו מולו ואמרו לו באנגלית, כנראה זה השפה שהוא מבין, אמרו לו, it's my place, זה המקום שלי. ואכן זה עבד, רגע שאמרו לו את זה, מסתובב, הוא עזב את המקום. זה תכף נזכיר את זה בהקשר גם של מקום, של אחיזה במקום, בארץ ישראל וכדומה. מה הרציונל הרוחני שעומד מאחורי כל הדבר הזה? אז פה אני רוצה ברשותכם ללמוד כמה פסקאות קצרות מתוך דברים של הרב אשלג בהקדמה שלו לספר הזוהר. הוא רוצה להסביר למה חייבים ללמוד קבלה. למה חייבים ללמוד קבלה ובלי שנלמד קבלה, אז חלילה החיים שלנו יכולים להיות במצב מאוד מאוד קשה, פרטיים והכללים. אז בואו נלמד את הדברים, כמו שאמרתי, קצת בפנים, ביחד. הוא אומר כך, ודע שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, ובכללות העולם נחשבים ישראל לפנימיות העולם, ו70 האומות לחיצוניות העולם. וכן בישראל עצמה יש פנימיות שהם עובדי השם השלמים, ויש חיצוניות שאינם מתמסרים לעבודת השם. וכן באומות העולם, יש פנימיות שהם חסידי אומות העולם, ויש חיצוניות שהם מגסים והמזיקים שבהם, וכדומה. וכן בתוך עובדי השם שבבני ישראל, יש פנימיות שהם הזוכים להבין נשמת פנימיות התורה וסודותיה, וחיצוניות שהם עוסקים רק בחלק המעשי שבתורה. וכן בכל אדם מישראל, יש בו פנימיות שהוא פרינת ישראל שבו, שהוא סוד הנקודה שבלב, וחיצוניות שהיא בחינת אומות העולם שבו, שהוא הגוף עצמו. אלא שאפילו בחינת אומות העולם שבו נחשבים כמו גירים. ובהיות האדם ישראל, כן, באות הבא שם, סמך זין. כן, אז קודם כל הוא אומר, קודם כל נקודת מוצא ראשונה, מעניינת להסתכל ככה על העולם. מסתכלים ככה על העולם, זה יכול לעשות הרבה סדר בדברים שקורים בעולם. כל העולם, כל מערכת. כל מערכת שהיא, יש בה פנימיות וחיצוניות. וזה בכל אדם עצמו, וזה בכל אומה, וזה בתוך אומות העולם עצמם, וכל המערכות בעולם, ככה הם בנויות, אז ברוך הוא ברא אותם ככה, סוג של נשמה וגוף, פנימיות וחיצוניות. זה לכאורה די פשוט, אבל מעניין להסתכל ככה ולהבין שכל מערכת בנויה בצורה הזאת, כמו שהוא אומר, גם עובדי השם יתברך בעם ישראל, גם בהם יש פנימיות וחיצוניות. כלומר, גם בתוך מי שכבר, לכאורה אתה אומר, הוא כבר, לכאורה הוא כבר פנימי, הוא כבר רוחני, הוא עובד השם, אז זה, הוא כבר לכאורה שייך לפנימיים. גם בתוך הפנימיים יש פנימיות וחיצוניות. כי יש כאלה בתוך התורה שעוסקים יותר בפנימיות של התורה, ויש כאלה שעוסקים בחיצוניות של התורה. אז ממש בכל מערכת הדבר הזה קיים. עכשיו, מה זה אומר ומה עושים עם זה? זאת אומרת, הרב אשלג, הוא בהיות האדם מישראל, מגביר ומכבד, כן, מכביד, את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל שבו, על חיצוניותו, שזה בחינת אומות העולם שבו, דהיינו, שנותן רוב תרחתו והגיעתו להגדיל עוד בחינת פנימיות שבו, ותרחה מועטת לקיום בחינת אומות העולם שבו, את צורכי הגוף, הנה אז גורם במעשיו, גם בפנימיות וחיצוניות לכללות העולם, שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה מעלה, ואומות העולם שהם החיצוניות שבכללות, יכירו ויחשיבו את ערך בני ישראל. ואם חס ושלום להפך, שהאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, על בחינת ישראל שבו, הגר אשר בקרבך, כן, יעלה עליך מעלה מעלה, דיינו החיצוניות שבו, יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה בעצמך, דיינו הפנימיות, תרד מטה מטה, אז גורם במעשיו, שגם החיצוניות שבכללות העולם, שהם אומות העולם, עולים מעלה מעלה, ומתגברים על ישראל, ומשפילים אותם עד לאפר, ובני ישראל שהם הפנימיות שבעולם, ירדו מטה מטה חס ושלום. אומר הרב אשלג, המערכת תעבוד תמיד, בצורה הזאת, שבכל מעגל שהוא, אם תצליח, אתה כאדם פרטי, והוא מיד אומר את זה בשורות הבאות, אל תטמע, אני אגיד את זה בעל פה, אולי נקרא את זה אחר כך, הוא אומר, אל תטמע על זה שאדם פרטי יכול להשפיע על המערכת הכללית, הוא אומר, אין מה לטמוע על זה בכלל, זה ברור, זה בסוף, כל המעגלים קשורים אחד בשני, ולכן ברור שמה שכל אחד ואחד עושה בעצמו, מיד מקרין ומשפיע על כל המעגלים שמסביבו, כי הם חלק ממנו. אתה חלק מהעם, אתה חלק מהעולם, ומה שאתה עושה משפיע. אז קודם כל, ברמה הכי פשוטה, קודם כל כאדם, תראה אם אתה באמת מצליח להגביר את בחינת הפנימיות שלך, על בחינת החיצוניות שבך, וזה ברמה הכי פשוטה. כל אחד מרגיש את זה יום יום, יש לו יצרים, מושכים אותו לצד החומרי שלו, לצד הנמוך יותר שלו, והוא מנסה ומתאמץ להגביר את בחינת הפנימיות שבו, ועושה מאמצים גדולים להתגבר על התאוות שלו, ולהשתמש במידות הטובות שלו, ותפילה, ותורה, ומצוות, מעשים טובים, וחסד, כל הזמן הוא מתאמץ להתגבר, זה נקרא בחינת הפנימיות שבו, דהיינו כל הערכים, העליונים יותר, החיוביים יותר, להגביר אותם על הבחינות של העצלות והדברים החיצוניים יותר והגשמיים יותר. קודם כל ברמה הכי בסיסית, ברגע שהאדם חי ככה, הוא מתגבר בקרבו, במקום שיקרה הפוך, שהגר אשר בקרבך, שזה נאמר בנבואות הכללה, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, פה בדיוק הפוך, חלק הפנימי שלך הוא עולה מעלה מעלה, הוא מגביר את עצמו על החלק החיצוני, מנצח אותו, ברגע שהוא מנצח אותו על עצמו, הוא גורם באופן מיידי וישיר וברור לכך שגם בכללות ישראל החלק הפנימי מתגבר. ברגע שזה מתגבר, אז עם ישראל כולו, זה גורם לכנסת ישראל כולה לחזק את הצד הפנימי שלה על הצד החיצוני שבה, וממילא ישראל שהם הפנימיות של העולם, הם מתגברים על אומות העולם שהם החיצוניות שבעולם. זאת אומרת, מבחינת המערכת כולה, עם ישראל זה הפנימיות של העולם, והאומות העולם זה החיצוניות שבעולם. ובעצם כל העבודה שלנו, כל העמל שלנו, כל הטרחה וההשקעה שלנו היא צריכה להיות בכיוון הזה שבכנסת ישראל כולה מה שיתגבר זה בחינת הפנימיות תתגבר על בחינת החיצוניות. ברגע שזה יקרה באופן אוטומטי אומות העולם שהם תמיד בחינת החיצוניות הם יהיה להם את היראה, את יראת הרוממות מעם ישראל שהוא פנימי. זה בתנאי שעם ישראל באמת פנימי. ממשיך הרב אשלג ואומר, ואל תטמע על זה שאדם פרטי יגרום במעשיו מעלה וירידה לכל העולם, כי זה חוק ולא יעבור. מעניין הביטוי הזה, חוק ולא יעבור, זה ככה מוטבע בתוך העולם. אשר הכלל והפרט שווים כבית טיפות מים. וכל שנוהג בכלל כולו, נוהג גם בפרט. ואדרבה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו, כי לא יתגלה הכלל לאחר גילוי הפרטים, לפי מידתם ואיכותם של הפרטים. ודאי שמעשה הפרט מוריד או מעלה את הכלל כולו. אז הוא כבר קופץ פה לנושא של הזוהר, תכף נגיע לזה, אבל תלכו תראו רגע את עוד סמכתת, ובמבואר מובן היטב, כי גם התורה יש בה פנימיות וחיצוניות, כמו כללות העולם, ולפיכך, גם העוסק בתורה, יש לו אלו בית המדרגות, וביותו מגביר תרחתו בפנימיות התורה וסודותיה, נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת פנימיות העולם שהם ישראל תעלה מעלה מעלה על חיצוניות העולם של אומות העולם. וכל האומות יודו ויכירו בשבחם של ישראל עליהם, עד שיקוים בהם ולקחו ממים ויתנחלו, כה אמר השם אלוקים, משא את גויים ידי והביאו בנייך בחוצן ובנותייך הכתף תנסנה. אפרופו עכשיו היה יום ירושלים. מי שקרא אולי קצת יודע בספרים, אני, תור ילד, אני לא יכול להגיד שאני זוכר את זה ממש, אבל אני, אבל אחר כך קראתי, קודם כל, יש משהו שאני גם זוכר אותו ממש, כפשוטו. תמיד מספר שאבי, זכרונו לברכה, לקח את המשפחה הקטנה שלנו, את אמא שלי, זכרונה לברכה, ואותי ואת אחי, לנסוע לקבר רחל, לא זוכר אם זה היה גם מערת המכפלה, קבר רחל אני זוכר בוודאות, שבוע, שבועיים אחרי המלחמה, עלינו על אוטובוס בירושלים מלא ערבים. זה נשמע היום פשוט דמיוני, ברמות שאתה לא יכול להאמין שזה היה. עולים משפחה, הורים היו כבר די מבוגרים, לא איזה אבא שלי התחתן מבוגר ולא היה איזה, כבר היה מעל גיל 50, בין 50 ל-60, לא איזה, ועולים על האוטובוס מלא ערבים בקו שנוסע מירושלים לבית לחם. ואני זוכר את אבא שלי בערבית אומר לה ככה, כזה אומר לנהג, קבר רחל, כזה כאילו נותן לו פקודה כזה, ואתה רואה את כל, כל האוטובוס הזה פשוט, פשוט פחד. כל האוטובוס פחד פשוט מהיהודים, היהודים, אבא ואמא ואיזה שני ילדים קטנים. הם פשוט טיפול עליהם אימתה ופחד, אבל מבחינה רוחנית יותר מזה, ידוע שזה אחר כך קראתי בספרים, ששלחו מחוץ לארץ המון המון כסף כדי לבנות את בית המקדש. הזכרתי בזו שאומר, בנייך מרחוק יבואו, כתף תנסנה. פשוט היו גויים שאמרו, זהו, זה יד השם, קדימה, תבנו את בית המקדש. זאת אומרת, היה פה איזה מין חלון, איזה מין חלון כזה, שבעזרת השם, נזכה, בעזרת השם ניסע לירושלים, ותחבר קצת לסיפור, שפשוט סיפור מדהים, כאילו מין איזה הבזק כזה בהיסטוריה, שפתאום כל העולם עומד מול עם ישראל, ופשוט מתפעם ממנו, ורק אומר, יאללה, בואו עוד קצת ותגמרו את הסיפור, תבנו בית המקדש וזהו, תביאו את הגאולה לעולם. אלא שאנחנו בעצמנו לא האמנו שזה גאולה, ומשה דיין, שר הביטחון, אמר, מה אני צריך את הר הבית? מה אני צריך את המוגלה הזאת? מה אני צריך את הכאב ראש הזה? אז טוב, נו, אז אם עם ישראל, מבחינתו הר הבית הוא מוגלה וכאב ראש, אז ברור שמהר מאוד האומות גם כן יבינו שאין פה פנימיות, שאין פה, אנחנו לא מבינים בעצמנו את העניין. אבל רק לחוות את זה שזה ממש דבר שיכול להיות, דבר שקורה כפשוטו, שיש פחד פיזי ופחד יראת רוממות אדירה, אבל פה זה היה איזה מין הבזק כזה שרק נתן לנו איזה כיוון להבין לאיפה אנחנו יכולים להגיע. אבל אומר הרב אשלג, הדרך באמת להגיע לזה, הדרך הקשה להגיע לזה, הדרך היומיומית להגיע לזה, זה להיות פנימיים. ולהיות פנימיים זה אומר, השלב הראשון זה כמו שאמרנו, זה להתגבר על תאוות, להתגבר על עצלנות, להתגבר על מידות, להתגבר על להתפלל, ללמוד תורה, לעשות מצוות, זה שלב א', אבל זה לא מספיק. מה שהוא מדבר פה זה על, תראו מה שהוא אומר פה, וכן בחלק השכל וטעמי המצווה, כלפי מעלת חיצוניות התורה, הדנה בחלק המעשה בלבד, אפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה, הרי הוא מקציב לשעה מועטת מזמנו, בשעה שהוא לא יום ולא לילה, כאילו כדבר שאין צורך בו. הוא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה מטה את פנימיות העולם שהם בני ישראל, ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם, וישפילו ויבזו את בני ישראל, וירשיבו את ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם, ואין העולם חפץ בהם. ולא יודע אלא שגורמים בזה שהחיצוניות שבאומות העולם מתגברת הפנימיות שלהם עצמם, כי הגרועים שבאומות העולם, שהם המזיקים ומחריבי העולם, מתגברים על הפנימיות שלהם, שהם חסידי אומות העולם. ואז הם עושים כל החורבנות והשחיתות והאיומים שבני דורנו היו עדי ראייה להם, השם ישמרנו מכאן ואילך. הרי לעיניך שגאולת ישראל, כל מעלת ישראל, תלוי בלימוד הזוהר ופנימיות התורה, ולהפך, כל החורבנות וכל הירידות, מחמת שעזבו פנימיות התורה והשפילו. עכשיו תגידו, רגע, אז מה, מחר בבוקר פה סוגרים את הבסטה, מתחילים פה ללמוד סדר בוקר, אריזל והזוהר, וזה מה שעושים. אז לא, אבל צריך להתחבר, קודם כל להבין באמת את המשמעות של הדבר הזה, ולחיות אותו באמת, ולראות אותו במציאות. הרי הביזיון שהיה אתמול זה באמת, אתה פשוט נשרף מבפנים, הדבר הזה של עשרות אלפי אנשים שבאים ביום ירושלים, וזה ברור שהם עשו את זה מכוון, ואומרים לנו, מעמידים אותנו על סטופר, בשעה שש אנחנו נראה, ובשש ודקה הם יורים, ואנחנו צריכים לפזר את הדגלים ולברוח כמו איזה ביזיון, ביזיון כזה, שאתה שואל את עצמך, מאיפה הביזיון הזה מגיע? ובא הרב אשלג ואומר, תקשיב, זה לא פלא בכלל. הם החיצוניות, שבתוך אומות העולם הם החיצוניות, כן? החמאס והחיזבאללה ואיראן וזה, הרי ברור שזה גם באומות העולם, יש אנשים טובים, גם בערבים יש אנשים רגילים, חיים, זה בסדר. חושבים שכולם כאלה, והם כאלה באים, הפוליטיקה אומרים, בואו נהיה איתכם, ואנחנו איתכם, זה בסדר, אנחנו רק רוצים לדאוג לנקיינות של הרחובות שלנו, ולזה, ובואו נהיה איתכם. אבל אנחנו לא מדברים על אנשים פרטיים, אנחנו מדברים פה על כלל הציבור, ובתוך כלל הציבור יש פנימיות ויש חיצוניות. וחלק מהם עדיין החיצוניות שלהם מתגברת, והם אלה שעושים, כמובן, הם אלה שממילא פועלים את הביזיון, את הביזיונות ואת החורבן. אז פעם זה הנאצים עם מחשמם, ופעם זה אלה, וכל פעם זה מישהו אחר, תורן אחר, לבטא את החיצוניות של אומות העולם. אבל אנחנו לא יכולים לבוא בטענות לאף אחד. טענות הן לא על אומות העולם, ותושב ברוך הוא ייתן להם את הדין שלהם, אבל באמת הטענות האמיתיות הן בסופו של דבר אצלנו פנימה. אצלנו פנימה, כל אחד ואחד עם עצמו וחבורה ביחד, ובסוף הנקודה היא הגברת הפנימיות, שזה גורם בסוף את היראה וההרתעה האמיתית. הרתעה, בסופו של דבר, אף פעם לא תבוא מכוח. הרתעה, אני תמיד אומר, צודקים השמאלנים, אני איתם. אומרים, אין פתרון צבאי. אני מסכים למשפט הזה. רק לא מטעמם. הם באים ואומרים, אין פתרון צבאי, אלא מה הפתרון? הפתרון הוא מדיני, לוותר ולתת ולתת ולתת. אנחנו אומרים, אין פתרון צבאי, והפתרון הוא לא לתת שום דבר, אלא להיות מה שאנחנו. שעם ישראל יהיה באמת מה שהוא צריך להיות. ועם ישראל, כשהוא לא מתנהג כמו שהוא צריך להיות, בבחינת הפנימיות שלו, אז לפעמים הוא יורד יותר גרוע מאומות העולם. כי ידוע, ישראל כשעולים, עולים עד הכוכבים, וכשיורדים, יורדים עד האפר. זה עניינם של ישראל. וברגע שחלילה עם ישראל לא מודע לכל העומק של הפנימיות שבו, ואנחנו בתור אנשי בית המדרש, כשאנחנו כבר מכירים כבר את הלכאורה, את החלק הרוחני, אבל אומר לנו הרב אשלג, זה לא מספיק. כי בתוך זה צריך להיות פנימיות של הפנימיות. אז זה בכל המישורים. דיברנו פה לפני, בערב ל"ג בעומר, דיברנו פה על הסתכלות פנימית על החיים. מה פנימיות עושה להסתכלות על החיים? להסתכל תמיד לעומק. להסתכל תמיד לאדם, לא לראות את החיצוניות שבו, לראות את הפנימיות שבו. על כל תופעה, להסתכל על העומק, לא על הרובדים החיצוניים. ולהסתכל על התורה, אז לא להסתכל רק על הרובד החיצוני, המעשי. להסתכל פנימה ולחפש את הפנימיות, ולחפש את העומק. וזה העניין של תורת ארץ ישראל. שהרב קוק כל כך הרבה צועק הזה, גם בהקשר הזה, שהוא אומר, תורת ארץ ישראל, לא רק שזה האמת של התורה, ללמוד ככה את התורה, שזה הדבר האמיתי לתורה. אני כבר לא אקרא פה עכשיו, תראו מעבר לדף, יש איגרת תף פי גימל, הבאנו אותה גם בספר, שהרב קוק אומר שכשיש, כשעם ישראל, שאנחנו נדדים ונשחטים ונטבחים כצבאות וחיילים, יש כאלה שאומרים שעוד פעם התרופה למכותינו, רוצים לקרוא רק את השורות האלה, אתם יכולים לראות שם מעבר לעמוד, כל מה שאנו, השורות שמודגשות שם, שאנו נשחטים ונטבחים, כמו שהרב אשלג אמר, באים אנשים קטנים ומצומצמים, וממרפאים אותנו ברפואות קרות, ועצם החיים העיקרי אותו מניחים בקרן זווית. אלה מתוך טמטום מלא וקטנות אמונה ומגאווה וחסרון ידיעה. עוד הפעם חושבים שהגדלת תורה והדרתה, כשתהיה באותו המובן הצר והיבש, שלא היה בכוחו להחזיק את עמדתנו, מעת אשר הסתערו עלינו רוחות תרבותיות, שזאת תהיה גם כעת התרופה הכוללת. אומר רב קוק, את תגיד לי עוד פעם, תחזק בתורה, תחזק... זה כמובן מצוין, כל לימוד תורה הוא ערך גדול, הוא ערך פנימי, אומר הרב קוק, זה לא מספיק, זה לא יגרום פנימיות. זה לא יגרום משפט אחר שהוא אומר שם לפני כן, שהוד נורא ועליון היה מקרין מאיתנו לגויים שסביבנו, אם היינו לומדים את התורה בצורה מאוד מרוממת, בצורה מאוד גדולה, בצורה מאוד שאי אפשר לעמוד מולה. אתה רואה כזאת תורה גדולה, אתה רואה כזה עומק, אז גם אחינו שרחוקים מתורה ומצוות, כשהם רואים תורה כזאת גדולה, הם לא יכולים לעמוד מולה. כשהם רואים בצורה חיובית, לא מיראת הרוממות, כשהם רואים אדם כזה, כשהם רואים אדם עמוק, כשהם רואים אדם משמעותי, הם בלי לדבר אפילו יותר מדי, הם פתאום מרגישים משהו. אומרים לך, תשמע, אתה יכול לראות דברים כאלה, שאדם אומר לאדם אחר, תשמע, אני מרגיש שיש עליך, כמו שאומרים, שיש עליך דברים, איפה הוא מרגיש את זה? הוא מרגיש את זה מהנקודה הזאת, שהחיצוניות תמיד מרגישה, אם הפנימיות מתנהלת כמו שהיא צריכה להיות, מי שיותר חיצוני מרגיש את העומק שיש בו ורוצה לחבור אליו, רוצה להיות תחתיו, רוצה לקבל ממנו, רוצה להעריך אותו, רוצה להתחבר אליו. ככה זה עובד בכל המעגלים, ולכן המשפט הידוע של הרב קוק שם באורות המלחמה, על חטא העגל, של אולי חטא העגל ומות העולם, בכלל לא היה צריך קרב. יהושע היה נכנס לארץ, בכלל בלי מלחמות, בלי כלום, פשוט היו נכנסים ככה בהליכה, וכל האומות פה היו פשוט עומדות על ארבע, ואמרו לנו, יופי שבאתם, תודה שבאתם, בואו, קחו, תשלטו פה על הדברים, תניגו פה את הדברים, אנחנו רוצים שתניגו את העולם. אתם יודעים להניג את העולם הכי נכון, הכי טוב, הכי מוסרי, הכי ערכי, הכי גבוה, הכי גדול, אנחנו רוצים אתכם, אנחנו רוצים שתעשו את זה. לא צריך לראות עירייה אחת, ולא בגלל הרתעה צבאית, אלא בגלל הדמות המוסרית והערכית, שזה לא סותר, שיש עליה גם נשק ומטוס וטנק, כדי שאם מישהו לא הבין גם שיש לנו גם יכולת פיזית, אז גם זה קיים. אבל זה לא מה שיעשה את העבודה. מה שיעשה את העבודה זה באמת הדבר הרוחני, וכל פעם מחדש שיש את הביזיון הזה, שיורים עלינו, ושלא סתם יורים, אלא באמת הביזיון הזה של הכבוד הלאומי המושפל, אז את כל האנרגיות של הכאב על הדבר הזה, שאני בטוח שכל אחד בצורה כזאת או אחרת מרגיש אותו, כל האנרגיות האלה לקחת פשוט להגברה גדולה של העבודה הפנימית שלנו והלימוד הפנימי שלנו, ובעזרת השם, מעגלים, מעגלים, הדבר הזה ילך וישפיע, ועם ישראל בסופו של דבר הוא פנימי, והוא גדול, והוא עוצמתי, ורק צריך לעזור לו לגלות את הכוחות האלה, להוציא אותם מן הכוח אל הפועל, ועד ש... ואגב, כל המאמץ הזה של הגויים הוא כנראה בגלל שהפנימיות מתגברת, בגלל שעם ישראל מתגבר, ועם ישראל מתיישב בארצו, ומתחזק בארצו, וגם התורה מתחזקת ומתגברת, ומרגישים את זה, אז יש ככה, מרגישים שהם הולכים לאבד את זה, אז עושים מאמץ גדול ככה כדי לנסות למנוע את זה, זה רק סימן טוב מבחינת הכיוון, אבל מצד שני, הביזיון הזה הוא עדיין סימן שיש פה הרבה מאוד עבודה על פנימיות, אנחנו בעזרת השם נעשה את שלנו, כולל גם בלימוד הפנימי, כל אחד לפי מעלתו, לפי מדרגתו, לפי המקום שבו הוא נמצא, יתחזק בדבר הזה, ובעזרת השם יהיה לטובה ולברכה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. בעזרת השם.